דף נ"ה עמוד ב, חמש שורות מהרחבות כלפי מעלה. אנחנו למדנו משנה כיצד מעברים את הערים. והמשנה מבארת שאם היה איזה בית שבולט מחוץ לעיר, או אם הייתה חומה וחלקה בולטת חוצה, אנחנו מיישרים קו עם הבית האחרון, עם החומה, ומשם מודדים 2,000 אמה. בנוסף, אומרת המשנה, היו שם גדודיות גבוהות 10 טפחים, גם הגדודיות האלה, דהיינו בתים עזובים, בתים עתיקים, גם הם מצטרפים ביחד עם עיבור העיר. ואנחנו מותחים קו אחרי אותם גדודיות, ואז אנחנו מתחילים לספור 2,000 אמה. שואלת הגמרא, מהי גדודיות? לא גרים בהם. אמר רב יהודה, 3 מחיצות שאין עליהם תקרה. וזה נחשב בדירה, מכיוון שזה מקום שהיה מיועד למגורים, ובעיקרון בתוך 3 קירות אפשר שבן אדם בדוחק יהיה בהם, אנחנו מחשבים עדיין כבית דירה. אומרת הגמרא, היא באה אלו, מה? אפילו שעכשיו לא דרים. אומרת על זה הגמרא, היא באה אלו 2 מחיצות ויש עליהם תקרה, מהו? זאת אומרת, האם אנחנו מדברים על 3 כתלים, או שאנחנו מדברים בדווקא על 3 מחיצות שנמצאות בדירה? עונה הגמרא, תשמע, למדנו ברייתא, אילו, אז עכשיו אנחנו נראה, אילו, ובכל זאת אנחנו קוראים לזה בית דירה. אז עכשיו הגמרא רוצה לדעת מה יהיה עם 2 וכן תקרא. כי המשנה אומרת, התנא מלמד אותנו שגדודיות, כיוון שהיו גרים בהם, זה כן נחשב חלק מהעיר. זה התנא אומר לנו. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה יהיה ב2 ותקרא להם. אומרת הגמרא, תשמע, למדנו בברייתא, אלו שמתעברים עמה, מה הם הדברים שנחשב לחלק מן העיר, לעיבור העיר, ולכן זה חלק מתחום העיר, שרק לאחריו אנחנו מתחילים לספור 2,000 אמה. נפש שיש בה 4 על 4 אמות. נפש, כבר דיברנו, הכוונה היא לקבר, ובדרך כלל כשהיו בונים איזה ציון מעל הקבר, היו מניחים שם גם את השומר, ולכן זה נקרא, אם יש בה 4 על 4 אמות, הגדרה של בית דירה, כי פחות מ-4 על 4. גם אם מישהו נמצא, זה לא הגדרה של בית. אבל אם יש בה דלת על דלת אמות, זה נקרא בית, וזה סיבה לעבר את העיר. והגשר, אם יש לנו גשר, והוא נמצא בפחות מ-70 אמה ושיריים לתחום העיר, והגשר הזה, כפי שנדבר מיד, יש לו בית דירה בסופו, אמרנו כגון שהמוכס גר שם, והקבר, בית קברות, שיש בהם בית דירה, ותוספות כבר מדגיש שלגבי קבר נפש, הזכרנו דלת על דלת. בית קברות ובסוף הגשר לא הזכיר דלת על דלת. אבל לא בגלל שצריך או אפשר פחות מכך, אלא כיוון שפשוט לנו שאם יש מוכס שגר שם, אז הוא גר במקום שלמעלה מדלת על דלת. שום הבדל, רק דבר אחד, שקבר בודד, אנחנו מדברים על קבר שמעליו יש מקום לדירה. בבית הקברות, אנחנו מדברים שיש קברים, ובסמוך לבית הקברות עומד לנו גם כן בית דירה, ואז כל בית הקברות מצטרף להיות חלק מהעיר. כמו כן, ובית הכנסת שיש בה בית דירה לחזן, בית כנסת שיש שם מקום מגורים לשמה של הבית כנסת, כי אם לא היה בית דירה, זה לא היה מצטרף לעיר. לא. וגם בית כנסת שאין שם דירה, זה לא מקום מגורים. עד כדי... נכון, נכון, כל גם כל עיר צריכה שיהיה לה תעלת ביוב, אבל בכל זאת הביוב לא חלק מהעיר, מה שנמצא מחוץ לעיר. זה לא סיבה להצטרף לעיר. יש עוד כמה דברים שעיר חייבת, יש גם גינות מחוץ לעיר, אבל זה עדיין לא חייב להיות חלק מהעיר. זה ההגדרה של תוך עיר לענייני שבת. כדי שתבוא לבנות עיר, יש עוד כמה דברים שצריך לעיר. לתחומי שבת, להגדיר עיר, זה מקום של בית דירה. ובית הכנסת שיש בה בית דירה לחבן, כי אם לא היה שמה בית דירה לחזן, אז זה לא נחשב חלק מהעיר. עד כדי כך שיש מקום לדון בכל בית הכנסת. אם זה היה במקום שאין בית דירה, והבית כנסת הוא יותר מ-50 על 100 אמה, יכול להיות שהגדרתו זה קרמלית. השאלה אם יהיה אפשר לטלטל בבית הכנסת. כי הרי אנחנו עכשיו באים ואומרים שלכאורה, במקום שאין בית דירה, אז זה מקום שהוא קף שלא לשם דירה, והוא יותר מבית צעתיים, דנים על זה. הוא בית עבודת כוכבים שיש בה בית דירה לכמרים. זאת אומרת, אפילו שזה בית עבודה זרה, אבל זה מקום מגורים. אז גם זה נחשב חלק מהעיר. והעורבות של הפופים והאוצרות, כגון מקום שמחסינים בו פירות וירקות, שבפדות ויש בהם בית דירה, גם הם נחשבים כחלק מהעיר. והבורגלין שבתוכה, אם יש לנו בפדות, צריפים שמעמידים לשומר, גם הוא נחשב להיות חלק מבית דירה. למרות שבפועל הרי לא גרים שם לשם מגורים, אלא זה רק לצורך שמירה, לגבי להרחיב את העיר, לעשות את זה בעיבור העיר, יש לו שם של בית דירה. גרים שם או לא גרים? האוכל לא מעניין אותנו, מחלוקת אבל גדולה בין האחרונים. החזוניש נוקט שזה לא מעניין אותנו. חזוניש אומר שאזור תעשייה, אם לא ישנים שם, אין מקום להחשיב את זה כחלק מהעיר, על אף שוודאי שבכל מקום יש אנשים שנמצאים שם יותר מבבית, אוכלים שם ארוחת צהריים, אבל הוא רוצה לומר ששם כל האכילה זה לא לשם אכילה בתור הנאה, אלא זה חלק קיומי לעבודה. זאת אומרת, אם אתה לא תאכל, אתה לא תאכל לעבוד. אבל הוא דן על זה בהרחבה. אנחנו כרגע לא דנים הלכה, אלא בסך הכל אומרים את דברי הברייתא. כמו כן. נכון. כל דבר מדברים שהוא בתחום 70 אמה ושיריים לעיר. כי אם הוא לא היה בתחום 70 אמה ושיריים לעיר, הוא לא יכול להיות חלק מהעיר. אלא אם כן, אנחנו תלוי במה. בגשר, אז אנחנו תולים ב-70 אמה ושיריים. אז זה כל דבר צריך לראות לגופו בהלכה, איך אנחנו מתייחסים אליו.
זה לא מגיע להלכה, זה מגיע גמור.
כן.
היה לנו גם 2,000.
איפה היה 2,000? תחום שבת זה מחוץ לעיר, אנחנו מדברים על עיר, לא על חוץ לעיר. אותנו לא מעניין עכשיו תחום שבת. תחום שבת לא בסיפור, תחום שבת זה מה שיהיה מחוץ לעיר. כשאנחנו מדברים בכלל, מושג של תחום שבת זה דבר מושאל, לומדים את זה מהפסוק, מערי הלוויים, זרע שווה, זה סיפור אחד. עכשיו אנחנו דנים איך יוצרים עיר, מה זה נקרא עיר, ומאיפה נגמר העיר. וברגע שנגמר, אם היה בית צבאות באמצע העיר, ודאי שהוא חלק מהעיר. על זה אנחנו לא מדברים. הכל מדבר בדבר שהוא מחוץ לעיר. ודאי, אני אומר, אבל לא, הוא דן מכיוון אחר. למה זה נחשב חלק מהעיר? הנידון הוא שאפילו שזה נמצא מחוץ לעיר, זה מצטרף להיות חלק מהעיר, ורק לאחריו תתחיל לספור תחום שבת.
זאת אומרת, אם יש משיבים
בחלק מהדברים.
יש לי בית, אז הוא חלק מהדברים.
כן.
זה אם אולי יוגנים שם, זה לא תמיד שזה בית. הרי לבן אפילו...
בורגנים. בורגנים. אני אומר, זה לא בכולם זה דין של 70 אמה. רשי למשל, כשרשי מציין, אז רשי רק על המקרה הבא. אומר רשי כך, והבית שבים, דיינו יש לי בית על אי. אני צריך לומר שזה לא אי מושלם, אלא חצי במסוגרים שלנו. כי שאי מושלם אז לא שייך לדון בו. הרי המים כבר זה קרמלית, נגמר הסיפור. אלא אומר רשי שזה בתחום 70 אמה ושיריים לעיר. על זה רשי מדגיש כן. שאר הדברים רשי לא מזכיר את זה. יש דברים שבראשונים, כמו על גשר לאל רשי, דיבר על 70 אמה ושיריים. אז יש דברים שכן צוין בהם התחום. מה? הגדודיות אנחנו מדברים שהם ב-70 אמה ושיריים לעיר. על אף שגם על זה רשי אצלנו לא מזכיר את זה. עוד לא הבאנו גם ראיה לזה. אומרת הגמרא, מה? לא שומע. אז מה? יושנים או לא? בית דירה זה הכל נמדע, זה מחלוקת באחרונים, אבל אמרנו. אבל בעיקרון, זה כל הדברים האלה צריך לבדוק לגוף הדבר. כל דבר נידון לגופו. פה הברייתא נותנת לנו קווים כלליים. זה הקווים שהברייתא מתנית. מקרים יוצאים מזה, צריך להסתכל כל מקרה לגופו. ממשיכה הגמרא ואומרת, כמו כן, והבית שבהם הרי אלו מתעברים עמה, ואלו שאין מתעברים עמה, נפש, אותו בית שמיועד לשומר, שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך, זאת אומרת שזה בית המפולש, משני כיוונים חסר לנו, אחד כנגד השני, אין לנו כתלים, והגשר והקבר שאין להם בית דירה, ובית הכנסת שאין לה בית דירה לחזן, ובית עבודת מואבים שאין לה בית דירה לכומרים, והאורבות והאוצרות שבשדות שאין להם בית דירה, ובור ושיח ומערה וגדר ושובח שבתוכה, על אף שכן גרים בתוכה, מכיוון שבור זה לא מקום המיועד למגורים, אז גם אם גרים בתוכו אין לו שם בדירה, אותו דבר שיח, אותו דבר מערה, והגמרא עוד מעט תדון לגבי מערה גופה, ואותו דבר גדר שאם אדם גר בתוכה, אבל זה לא מקום המיועד למגורים, והבית שבספינה, אם מישהו גר ביחטה שלו, אבל מכיוון שזה לא דבר קבוע, הרי הוא יכול להפליג לים, אז ממילא זה לא נקרא חלק מהעיר, גם הוא בשבעים אמה ושיריים לעיר. אומרת הגמרא לענייננו, קטני מיית, נפש שנפרצה משתי רוחותיה, אילך ואילך, ועל זה אנחנו אומרים שהיא לא מתעברת עם העיר. מה אליו דעיקה תקרא, ובכל זאת היא לא מתעברת עם העיר. אז הנה רואה תשובה לשאלה, שני קטלים ועליהם תקרא, זה לא סיבה לעבר עם העיר. אומרת הגמרא, לא, דלייקה תקרא, אל תביא לי משם ראיה, שם מדובר שלא היה תקרא, אבל אם היה תקרא, הבעיה במקומה עומדת. זה דין בשלוש מחיצות, או זה דין בשלושה קירות, וזה כולל גם תקרא. בית ש... זה תלוי, כמה קטלים יש. אם יש שלושה קטלים, אפילו שאין מעליו גג, זה היה פשוט לנו שזה נקרא בדירה. זה כתוב במשנה, זה נקרא הגדודיות. והנידון שלנו זה מעבר לזה, מה הדין. אומרת הגמרא, למה? אז מה? אז זה לא גרים שם? זה לא חלק מהעיר? אז זה חלק, אתה אומר לבד, זה חלק מהעיר. אז אם זה חלק מהעיר, זה חלק מהעיר. מה לעשות? צריך לעקור עבודה זרה, אבל לא הכל אפשר. אז זה חלק מהעיר? אומרת הגמרא, בית שבים, למה יחזי? כי זה היה מילתא דפשיט על הגמרא, שאם מדובר באי כזה, שיש שם עיר, כמו כל האיים שלנו, אז מילתא דפשיט שזה עיר. הנידון הוא שיש פה בית בודד, בתוך מקום מוקף במים. אבל איזה דירה אתה מדבר? אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, בית שעשוי לפנות בו כלים שבספינה. וזה מספיק סיבה כדי לקרוא לו בדירה. למה? כי הוא ראוי לדיורים. אנחנו לא צריכים שיהיה דירה בפועל. אנחנו לא רוצים שישן שם. דבר שראוי למגורים זה מספק אותנו. ומערה, שואלת הגמרא, אין מתעברת עם מה? מה אתה אומר שהמערה לא מתעברת עם העיר? ואתה נרפחי המערה מתעברת עם מה? אז הנה אתה רואה שמערה כן נחשבת למקום מגורים. תראי לכאורה זה מאוד הגיוני, כי גרו במערות. אומרת הגמרא, אמר הבעיין, כשיש בניין על פיה, זה לא סתם מערה, ומערה עם בית מלמעלה. אומרת הגמרא, ותיפוך למשום בניין גופי, אז מה זה נוגע למערה? אז זה בגלל שיש שם בניין. והמסר, כי כל דבר שהוא מתחת לפני הקרקע, הוא לא נחשב חלק מהעיר. לא בגלל שאי אפשר לגור שם. אפשר לגור, אבל זה לא חלק מהעיר שלנו. אומרת הגמרא, לא צריכה להשלים. הבית מלמעלה הוא פחות מדלת על דלת. ביחד עם המערה יש לו דלת על דלת. ואז אני אומר שבאמת הוא מצטרף, במקרה כזה, שהשטח הכולל, למעלה מדלת על דלת, כולל המערה, ככה רש"י מבין את הדברים. תוספות במקום אומר, שהחידוש הוא במקום שיש בדירה, ואחריו נמשכת מערה, אז המערה הזאת היא כן הופכת להיות חלק מהמגורים. מערה בפני עצמה לא, כשזה חלק מבית כן. אמר אבונה, נקודה, אמר אבונה, יושבי צריפים, צריף אנחנו מדברים על מקום כזה, כמו שתופסות מזכיר, מגורים ערעים, דבר שאפוי מאנפי ערבה, או כמו שנקרא הוצה ודפלה, קנים למיניהם, אין מודדים להם אלא מפתח בתיהן. זה לא נקרא עיר, וגם אם יהיה פה רצף של בתים, אנחנו באים ואומרים שתחום שבת נמדד לכל אחד לגופו. המקום הוא דלת אמות, וממנו בחוץ אלפיים אמה לכל רוח. לא מעניין אותי כמה יש בתים לפניו ולאחריו, בסגנון הזה של צריפים. מה תברף חיסדה? למדנו ויחנו על הירדן מבית הישימות. ואמר רבא בר בר חנה לדידי חבי ליהו אטרף, והווה תלתא פרפי. המקום היה שלוש פרסאות על תלתא פרפי. אנחנו רואים שפרסא זה ארבע מיל, זאת אומרת מדובר על מחנה ישראל שהוא גדול הרבה יותר מאלפיים אמה. ותניא, ועל זה למדנו בברייתא, כשהם לפנים, כאשר בדור המדבר רצו להיפנות, והרי לא היה שירותים בבית, צריך לצאת מחוץ למחנה, אין לפנים, לא לפניהם ולא לצדדיהם. למה? כי הרי הענן יכל לנסוע או קדימה או לצדדים. זה לא מתאים שבמקום שנפנו יעבור הענן. לכן, אלא לאחוריהם. כי אחור הענן לא היה הולך, רק קדימה או לצדדים. מה אתה רואה? שאדם שגר בתחילת המחנה צריך ללכת שלוש פרסה. למה? כי זה נחשב מחנה, זה עיר. ובתוך העיר אסור לעשות את השירותים. זה אומר שההגדרה זה כן עיר. ואתה אמרת, הרי במה גרו במדבר? באוהלים, לא היה בתי קבע. אומרת הגמרא, אמר לי רבא דגלי מדבר כאמרת? כיוון דכתיבו על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו, כמאן דקביע להודמי, הרי זה לא בשליטתו. הוא בא והוא חונה פה, יכול להיות שהוא הולך לשבת פה 100 שנה. הרי היה במסעות... למה לא? מאיפה הוא יודע תוך כמה זמן הוא עוזב פה? מי אמר שיהיו 40 שנה במדבר? זה היה החשבון של בורא עולם, זה בתוצאה. אבל כשאדם היה מדור המדבר, הוא קיבל הוראה לשבת. כמה זמן? לא יודע. אחרי זה נפרע להם יום לשנה. מה? נכון? אנחנו מדברים על, על גדולים, על קטנים אפשר להטיל במקום. כי זה... זה מילתא דפשיטא שם לידו. אני לא חושב שהם ידעו את הזמן, אבל בוא נאמר, אז לא, אתה יודע מה, לא 100 שנה, 30 שנה יכול להיות שישב במקום. כן, בסדר, אז בוא נאמר אפילו בהנחה שידעו. לא חושב, אבל נגיד שידעו. הדין הוא בדיור. ואוהל זה לא מקום של דיור. כי אוהל זה דבר שאדם עושה אותו לרגע, לזמן קצר. יכול להיות שבוע, שבועיים, חודש, לא מעבר לזה. אם אדם למשל גר במקום שככה גרים, המבני קבע עשויים קנים, נגיד בארצות החמות, אז ודאי שזה ייחשב בית. רק המהות של אוהל זה ככה שרשי מסביר. לא, בעורבה יש בית דירה בפנים, בית קבוע. כתוב. בפירוש לא כתוב. כתוב ביחד. והעורבות והאוצרות שבשדות, ומדובר שיש בהם בית דירה. כן, זה שהסוס יושן שם זה לא עובר לנו. זה באמת. גם אם הוא עומד הוא ישן. אומרת הגמרא, אמר רב חינא בר רב כהנא, אמר רב אשי, אם יש שם שלוש חצרות של שני בתים, הוקבעו, אם במקום יש מה שנלמד בדף נ"ט במשנה, שההגדרה של עיר זה שלוש חצרות, שבכל חצר יש שני בתי קבע ועיר, אז עכשיו גם אם פרוס מסביבם, האוהלים האלה זה כבר נחשב חלק מהעיר. ואז מה? שבמקום ש... מה כל הסיפור? זה מה שהזכרנו קודם. אוהל זה דבר הרעי. ברגע שהאוהל נמצא ליד מקום קבע, אז האוהל גם יהיה קבע. כי אין לי סיבה לזוף. למה אני לא נשאר באוהל? כי זה לא תנאים של עיר. אבל אם יש פה אופציה של עיר, כי הרי יש פה שלוש חצרות של שני בתים, וזה הגדרה של עיר, אז האוהל הופך להיות דבר קבוע. כמו, דבר פשוט, כמו הבורגנים שבשדות. למה זה מצטרף? כי כיוון שהשדה זה מקום הסמוך לעיר, וסוכת השומר זה מקום שיהיה פה בצורה תמידית, אז הבורגנים הופך להיות בדירה. אמר רב יהודה, אמר רב, יושבי צריפים והולכי מדבריות, חייהם אינם חיים. למה? תמיד הם חפופים לרוחות, לקשמים, ונשיהם ובניהם אינן שלהם. כי כשאישה מזנה היא אסורה לבעלה, והילד הוא ממזר, אז נשיהם ובניהם אינם שלהם. תניא נמי אחי, זה לא סיבה לאישה מזנה חס ושלום. אומרת הגמרא, אליעזר איש בירה אומר, יושבי צריפים כיושבי קברים, כמו שהמת אין לו הנאה, גם אין להם הנאה. ועל בנותיהם הוא אומר, ארור שוכב עם כל בהמה. למה? כי לילדה יש שם של ממזרת. אז כמו שאסור לשכב עם בהמה, אסור להיות איתה. כי ממזר אסור בישראל. מה איתה, אם היא שואלת הגמרא? מה קרה? מה הם עשו עוול? הוא אמר שאין להם מרחצאות. אז מה? אז כדי לצאת למרחץ, כל הגברים ביחד מתאפסים, ויוצאים יום בית מרחץ. ומכיוון שהם מתרחקים מהמקום, והעיר נשארת בלי גברים, אז מאלה אנחנו חוששים לכל מיני מנאפים, ולכן אנחנו אומרים שאנחנו חושדים בהם. אותו דבר, ורבי יוחנן אמר, מפני שמרגישים זה לזה בתבילה, כיוון שצריך להתרחק מהמקום, אז אישה לא הולכת לבד, אלא היא קורא לשכנה שלה, ואז זה כבר דבר שיש לו קול. מכיוון שיש קול, אז אותם מנאפים באים אחריהם, ומתייחדים איתם. אומרת אגמר, מהי ביניו? יגע ביניו, נהר עד סמיך לביתה. אז בנהר אפשר לטבול, אבל להתרחץ או מתרחצים בנהר, אי אפשר לזהם אותו. אז ממילא, מתקיים פה מצד אחד דין של תבילה, אין לי בעיה, אבל מצד שני, במרחץ יהיה בעיה. אמר אבולה, מתנצל שאני לא מעריך גם שכיוון שאין פה הרבה מקום, וגם כי אנחנו מוכרחים את הזמן. אמר אבולה, כל עיר שאין בה ירק, אין תלמיד חכם רשאי לדור בה. למה? מה אנחנו רוצים ממנו? עברה שהיא מסביר, הירק זה דבר טוב למאכל, וזה דבר שנמכר בזול. ממילא, אם אתה רוצה לשבת לי ללמוד, אז אתה צריך למצוא מזונות בזול. אז ממילא, אם אין שם הירק, שלא יגור שם. אומרת, מה המסקנה למאמרה? זה ירק מעליה. זאת אומרת שירק זה דבר שטוב, בריא. והתניה שלושה מרבים את הזבל בגוף, וכופפים את הקומה, מחלישים את הכוח של האדם, ונוטלים אחד מ-500 מאור עיניו של אדם ואילו הן, דף נ"ו עמוד א' למעלה, פת כיבר, פת כזאת שהיא עשויה לא מקמח נקי, אלא יש בה תערובת של קמח גס, סובין, ושיחר חדש, שבדרך כלל היו עושים מתמרים, מתאנים, וכל זמן שהוא קרוב לתפיסתו הוא מביק, וירק, בכל אופן הנה כתוב מפורש, שירק זה דבר המזיק. אומרת, מה לא קשיא? הא בתומי וקרתי, הא בשאר ירקי, שום וקרתי, מזיק. שאר הירקות מועיל. אומר רש"י, תומי וקרתי, שורה ראשונה למעלה, לא מעלו, כך שמעתי, ונראה בעינייך, אומר רש"י, פירוש שלו, כמו שאתם הבנתם. ששום וקרתי זה דבר המועיל לגוף, ורש"י מזכיר את הגמרא בבבא קמא, חמישה דברים מועיל, והקרתי מועיל לאחד מהם, מועיל לבני מאיים. אומרת הגמרא, כדתניא, שום ירק, קרישין, קרתי חצי ירק. אין לו את התכונה המלאה של הירק, אלא חלק מהירק. ובבית כזה שנראה צנון בבית, נראה בבית שם חיים. שואלת הגמרא, והתניה נראה צנון, נראה סם המוות. אתה אומר שזה דבר טוב צנון, אבל אנחנו רואים שזה דבר רע. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בעלים, כאן באימהות. העלה זה דבר המזיק. השורשים, הפקס, מה שאנחנו אוכלים, זה דבר הבריא. או אופציה נוספת, כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. הצנון מקרר. בימות החמים זה דבר המועיל. בימות הגשמים זה דבר המקלקל. אבל תוספות לא יכול לקבל את זה. כי תוספות מזכיר את הגמרא בעבודה זרה. שבימי רבי ואנטונינוס לא פסק צנון וחזרת משהו, לא בימות הרמה ולא בימות הגשמים. אם זה מזיק, אז מה הגליק? אומרת אותו לא. יש תקופה, הצנון, הפקעת זה דבר המקרר. העלים זה דבר המחמם. ממילא, הפקעת זה טוב בימות הגשמים וזה לא פסק מעל שולחנו. לעומת זה בימות הקיץ, העלים זה הדבר המועיל וזה לא פסק מעל שולחנם. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, כל עיר שיש בה מעלות ומורדות, אדם ובהמה שבה מתים בחצי ימיהם. למה שם אין מעלות ומורדות? עיר שבנויה על הר, יותר מצוי בירושלים, בשכונות, ברכס, ברמות, זה הכוונה, בנוי בבל. פעם אמר לי, יהודי חשוב, מאוד חשוב. היה לו, תושב פתח תקווה, יהודי מאוד חשוב בעיר. היה לו ילד בארנוף. שאלתי אותו, הרב היה שם שבת? כן. אני יכול להגיד לך דבר אחד. גומרים סעודת שבת, יורדים למנחה, כשאני הולך חזרה, אני יכול להתחיל מההתחלה. המדרגות שצריך לעשות עד שהוא חוזר חזרה הביתה, כאילו לא אכלתי השבת. שאלתי, באמת, מי שמכיר, זה קשה מאוד. אומרת הגמרא, מה? והגמרא אומרת לא ככה. תראה, אומרת הגמרא, מתים שר כדעתך, מה, מישהו מת שם? אלא אם המפקינים בחצי מהם, זה מתיש. אמר רב הונא ברי רבי יהושע, אני מוליתא, אותם עליות, דבי בירי ודבי נרש, בדרך שבין העיר בירי לעיר נרש, אף כנון גרמו לי להיות זקן. מיירו עליי את הזקנה, הטרחה היתרה שבהם. עד כאן אגדת. אומרת הגמרא תנו רבנן. כאן מתחילה הסוגיה. למדנו במשנה, והזכרנו את זה בברייתא, לא, כרגע זה דברים, ההמשך יותר, אבל פה זה בסדר. בא לרבעה, למדנו על עיר עגולה, ככה הזכרנו ברייתא בהתחלה, כשפתחנו את הסוגיה, כשיש לך מה שראינו בדף מוני עמוד א' ברשי למעלה, יש לנו עיר מרובעת, בתוך עיגול, זאת אומרת, העיגול חפום בריבוע, בקיצור. היה לנו עיר עגולה, אנחנו כדי לעשות לתחומי שבת, אנחנו מרבעים את העיר, ואחרי שריבנו את העיר, אנחנו עושים 2,000 אמה לכל רוח. כרגע אנחנו בשלב א' של ריבוע העיר. בא לרבעה, מרבעה בריבוע העולם. איך אתה עושה את הריבוע שלה? לא מעוין ביחס לרוחות העולם, אלא תדאג שצלע אחד יהיה כנגד המזרח, צלע שני כנגד המערב, צפון ודרום. אומרת הגמרא, נותן צפונה לצפון עולם, ודרומה לדרום עולם, ואם הוא עומד באמצע הדרך ולא יודע איך מרבעים, איפה אני יודע מה זה מזרח, מערב, צפון, דרום, וסימנך, עגלה או עגלה בצפון, אפשר להשתמש בשני הביטויים, ועקרב בדרום. פה, אז איך אתה עושה? מסתכל על הכוכבים, אתה יודע להכיר את זה. אז זהו, אז אני מניח שזה העגלה הגדולה, כי זה החלק הצפוני, אז זה העגלה הגדולה. אבל איך שלא יהיה, האמת היא ככה, שבחשבון, קודם כל אני לא בקיא גדול, שבת אני חושב שאני פה, ידן גדול, רק המינימום. למעשה, זה הרי על פי המזלות, זה מזל שור ומזל הקרב. למעשה המזל התאומים זה עוד יותר צפוני, אבל מזל התאומים לא תמיד נראה. אז הגמרא לוקחת את הדוגמה של הדברים שנראים תמיד. העגלה זה הנקודה הצפונית בין צורת הכוכבים שהבולטים שזה ניכר, והקרב בדרום. הקרב למעשה גם הגוף שלו הוא בתוך שרשרת הכוכבים. הזנב שלו זה החלק הדרומי. אומרת הגמרא, יופי, רבי יופי אומר, זה טוב למי שמבין בכוכבים. אם אינו יודע לרבה בריבוע של עולם, אם הוא לא יודע לראות בכוכבים, ולפי זה לקחת נקודת ציון ולהחליט על הדרום והצפון שמניח וקשה, כיוון שאנחנו צריכים, זה הרי לא מספיק לנו שאנחנו יודעים איפה הנקודה הצפונית. אני צריך למתוח קו לאורך הצפון. עכשיו, נקודה אחת לא מספקת אותי, כי בנקודה אחת אני יכול ליצור אלכסון. אני יודע להצפין, אבל אני לא יודע עדיין איפה זה הצפון. אז אומרת הגמרא, מה רבי יוסי נותן פתרון? מרבעה כמין התקופה. והיינו, הוא עושה את זה לפי השמש. כיצד? חמה יוצא ביום ארוך ושוקעת ביום ארוך, זהו פני צפון. חמה יוצא ביום קצר ושוקעת ביום קצר, זהו פני דרום. תקופת ניסן ותקופת תשרי, חמה יוצא בחצי מזרח ושוקעת בחצי מערב, שנאמר הולך אל דרום וסובב אל צפון. הולך אל דרום ביום וסובב אל צפון זה בלילה, סובב סובב והולך הלוח, אלו פני מזרח ופני מערב, פעמים מהלכתן ופעמים מסובתן. זה השאלה אם זה יום ארוך או יום קצר, ונסביר. קודם כל אני רוצה להגיד דבר אחד, אנחנו לא מנסים להתחכם. אני לא מנסה עכשיו להרוויח את כל השיטות ולהיות בקי גדול, אבל בכל זאת איך לצאת מדברי הגמרא כדי להבין עברית בתוך הגמרא. אז הרעיון הוא כזה, אנחנו מדברים כרגע על מסלול השמש. אנחנו יודעים, זה דבר ברור, שהשמש עולה במזרח, שוקעת במערב וסובבת דרך צד דרום. השמש לא מגיעה לצפון. גם על פי הסוד יש בזה הסבר, זאת אומרת, רעיונית בתבנית העולם, מצפון תיפתח הרעה, כביכול יש צד אחד במטבע העולם שהוא לא סגור. והשמש שזה מרכז האמונה, שהקדוש שמאמינה, שמעללת לבורא עולם, היא לא מוכנה להיכנס לצפון. לכן למעשה בצפון השמש אף פעם לא נמצאת. היא סובבת, היא לא מהלכת. זאת אומרת, היא מוכרחה לעבור דרך הצפון, היא חייבת לסגור מעגל, אבל היא לא משמשת, היא לא גלויה, היא לא מאירה בצפון, אלא היא סובבת לצפון. סתם בפשט הפסוקים. זה כדי לדעת רוחות. אתה אומר, נפקא מינה בשמש. עכשיו מה קורה? אנחנו יודעים דבר אחד. אם לדבר על מערכת השמש זה דבר עגול, אבל נדבר על זה רגע בצורת ריבוע, כי אנחנו רוצים לדבר מזרח, מערב, צפון, דרום. אז נדבר ביחד שזה מזרח, מערב, דרום וצפון. עכשיו ככה. אם זה היום הארוך ביותר בשנה, דהיינו מדברים על תקופת תמוז, שי הקיץ, שהיום הוא ארוך והלילה הוא קצר. השמש יוצאת מהנקודה הצפונית-מזרחית שלה, הנקודה הרחוקה ביותר, עושה סיבוב על כל המזרח, עוברת את הדרום, ממשיכה מקיפה את המערב, ושוקעת בנקודה הצפונית-מערבית. הנקודה הרחוקה ביותר במערב. אם אתה נמצא בתקופה, אין לך בעיה? כך תמתח קו, הרי אנחנו אמרנו צריך שני נקודות, כך תמתח לך קו מהנקודה המזרחית-צפונית לנקודה המערבית-צפונית, קיבלת את קטע הצפון. כנגדו, דרום, מזרח, מערב, זה כבר אין בעיה. אם אתה נמצא בתקופת טבת, שאז היום הוא הזמן הקצר, אין בעיה. אתה יודע שהרי השמש בזמן שהיא משמשת ביום הקצר, היא יוצאת מהנקודה הדרומית-מזרחית, זאת אומרת, בקצה המזרח, ושוקעת בנקודה הדרומית-מערבית. זאת אומרת, שלמעשה כביכול, השמש עולה בדרום, במזרח, אבל בקטע הדרומי ביותר, משמשת אך ורק בדרום, ושוקעת בסוף הדרום בנקודה המערבית ביותר. ואז, בלילה היא סובבת מערב, אחרי זה עושה צפון, בולעת את מזרח, ושוב עולה ומהירה, ועכשיו, לפי הימים, תזיז טיפה מרחק. מה קורה בתקופת תשרי ותקופת ניסן? אז היום והלילה שווים, השמש יוצאת בנקודת האמצע של המזרח, ושוקעת בנקודת האמצע של המערב. פה יהיה קצת יותר קשה לעשות חשבון של השטח, פה כבר צריך להיות מתמטיקאי קצת. אבל שככה יש לך ממש את נקודת הצפון, נקודת הדרום. פה שאתה בין מזרח למערב, אתה חייב להישאר על קו הישר, תצפין או תדרים. הרעיון, אתה יודע עכשיו את הכיוון של הדברים. זה בעצם אומרת הגמרא. והגמרא סומכת את זה על הפסוקים, זה כל הגמרא שבפנינו. אפשר לחזור, דתניה. או לפני זה, אומרת הגמרא, איך עושים את החשבון? רבי יוסי אומר, אם אינו יודע לרבה בריבוע של עולם, אם הוא לא יודע להסתכל על המזלות, מרבה כמין התקופה, כיצד? חמה יוצא ביום ארוך, תקופת עמוז, ושוקעת ביום ארוך, זהו פני צפון, למה? כי זה בנקודה הצפונית ביותר, במזרח ובמערב. חמה יוצא ביום קצר ושוקעת ביום קצר, בקטע הדרומי ביותר, זהו פני דרום. תקופת ניסן ותקופת ראשי, חמה יוצא בחצי מזרח, ושוקעת בחצי מערב, שנאמר, וזה הפסוק שנותן לנו את מסלול השמש. הולך זה זמן שמאיר, סובב זה זמן של חושך. אמר רב משרשיה, לתנאי ולהני כללה, ורב משרשיה זה חולק. אומר רב משרשיה, אין לנו כאלה כללים. דתניה, לא יצא חמה מעולם מקרן מזרחית צפונית, ושקע בקרן מערבית צפונית. ולא יצא חמה מקרן מזרחית דרומית, ושקע בקרן מערבית דרומית. ואם לא, ואתה תלך ותחבר קו לקו וזה יהיה אלכסון, אז אתה לא עשית שום דבר. אתה לא בריבוע עולם. אומר רב משרשיה, אי אפשר לסמוך על זה. אי אפשר לסמוך על זה. אנחנו כמובן גם לא דנו, כי זה לא הנושא שלנו בשיעור, באיזה נקודה אתה עומד בכדור הארץ. הרי זה טוב בארץ ישראל בקושי. כי גם בתוך ארץ ישראל יש נקודות שאתה פותה לא מעט מעלות, כגון ירושלים וכדומה. אתה בשמונה וחצי סיעה, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים, ובטח לא בבבל, ובטח לא מי שעומד בקו המשווה. אז כל מה שאנחנו מדברים, זה ביחס לנקודת הציון שעליה הגמרא מתייחסת ביחס לקו האופק. המאירי מסייע את דברי רב משרשיה בסברה מאוד הגיונית ופשוטה. אנחנו, יש לנו ארבע צדדים. ארבע צדדים, מזרח, מערב, צפון, דרום. זאת אומרת, שהשמש משמשת שש שעות בכל צד. הרי השמש הולכת במהלך קבוע. המקום הוא נשאר אותו שטח. אז בעצם יש 6 שעות במזרח, דרום, מערב וצפון. ואז אומר המאירי, תראה, יש איזה יום בארץ ישראל שיש לך 18 שעות בתקופת תמוז? הרי לפי החשבון שלנו, אם באמת הוא יוצא מהנקודה הצפונית ביותר, ושוקע בנקודה הצפונית ביותר בצד המערבי, אז זאת אומרת שהוא עושה מזרח, דרום וצפון, ומערב. אבל היה צריך שהיום יאיר 18 שעות. ולחלופין בתקופת טבת, שהלילה ישמש 18 שעות, והיום יהיה רק 6 שעות, כי הרי השמש מאירה רק בדרום, ולא מצאנו כדוגמתו. לכן הוא אומר, רב משרשי, הצודק בטענה שלו. עד כאן, כדי לרבע את העיר בריבוע העולם. אגב, גררה, הגמרא נמשכת לעוד פרט, שלא נכנס לחשבון הסוגיה. אמר שמואל, אין תקופת ניסן נופלת, דיברת על התקופות, אז אין תקופת ניסן נופלת, אלא בארבעה ריבי היום, או בתחילת היום או בתחילת הלילה, או בחצי היום או בחצי הלילה. ואין תקופת תמוז נופלת, אלא או באחת ומרצה, או בשבע ומרצה בין ביום ובין בלילה. ואין תקופת תשרי נופלת, אלא או בשלוש שעות, או בתשע שעות בין ביום ובין בלילה. ואין תקופת טבת נופלת, אלא או בארבע ומרצה, או בעשר ומרצה, בין ביום ובין בלילה. ואין בין תקופה לתקופה, אלא 91 יום ושבע שעות ומחצה נקודה. הגמרא מאוד פשוטה, שני כללים והשאר ברור. אנחנו עכשיו מדברים על ימות החמה, שלא להחליף את זה לרגע עם התאריך. אנחנו מונים ללבנה, אנחנו את החודש מקדשים על פי הלבנה, ולכן אנחנו זקוקים לעבר את החודש ולעבר את השנה, וב-19 שנים לדאוג לשבע עיבוד, כל זה לא בענייננו. אנחנו מדברים עכשיו על השמש. השמש יש לה מסלול קבוע. אנחנו שמונים ללבנה, ויש לנו שנה 354, שנה מעוברת, לא כן פה. פה אנחנו מדברים על זמן קבוע. שמואל סובר, אמנם יש שיטת רבדה, אבל שמואל סובר, שנת חמה, 365 יום ושש שעות. דיינו 365.25, 365 ורבע יום. זוהי שנת חמה בדוק. אין סטייה לרגע. עכשיו, לפי התיאוריה הזאת, אולי נעשה קודם חלק, וזה פשוט יקל את ההבנה. בוא נגיד שהשנה הייתה 364 יום, לא 365, 364 יום. 364 מתחלק בשבע. זה אומר, היה לנו 52 שבועות בשנה. זאת אומרת, שאם אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, זה אומר, דלת ניסן בתחילת הערב, אז הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות בבריאת העולם. תקיפת ניסן מתי התחילה? תקופת ניסן התחילה בדלת בניסן בערב. ואז מתי היה יוצא, נסביר יותר. יש לנו ארבע תקופות בשנה. תקופת ניסן הווה אומר האביב. תקופת תמוז שזה הקיץ. תקופת תשרי שזה הסתיו. ותקופת טבת שזה החורף. ארבע עונות השנה. אם אנחנו מדברים שתקופת האביב נכנסה בדלת ניסן בערב, אם השנה הייתה 364 יום, מתי היה נופל תקיפת ניסן שנה אחרי זה? בדיוק באותו נקודה. הרי זה מתחלק בשבע, 52 שבועות, זה אומר שביום רביעי, דלת, זה לא רביעי בתור היום, אלא דלת ניסן בשעת, וגם במקרה יצא יום רביעי, אבל לענייננו דלת ניסן, בתחילת הערב נכנס תקופת האביב. אבל מכיוון שבפועל השנה היא 365.6, זה אומר שכל שנה יום ורבע זז לנו התקופה. זאת אומרת שאם בבריאת העולם בדלת ניסן בערב היה תקופת האביב, אז בשנה השנייה לבריאת העולם תקופת האביב נכנסה ביום ה' בחצות, ובשנה השלישית הוספנו יום ורבע, בשבת בבוקר היה התקופה, וכן הלאה. יותר מזה, הרי יש ארבע עונות לשנה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת מבחינתנו לחלק 365.6 לארבע. זאת אומרת שכל תקופה זה 91 יום ושבע וחצי שעות, או בצורה פשוטה 364 הרי מתחלק, זאת אומרת יש לנו לחלק לארבע זה 91, זה 13 שבועות, היתרה, הבעיה שלנו זה אותו יום ורבע. יום ורבע לחלק לארבע זה 30 שעות. 30 שעות לחלק לארבע זה 7.5 שעות. אז אם עכשיו יבואו וישאלו אותנו, תגיד לי, מתי מתחיל תקופת טבת? אני אגיד, פשוט מאוד. ספר לי מתי היה תקופת האביב. מאז אני יודע ככה, ששבע וחצי שעות יותר מאוחר נכנס תקופת תמוז. הווה אומר, שאם למשל בתחילת הלילה נכנס לנו תקופת האביב בבריאת העולם, 7.5 שעות אחרי זה, דהיינו 1.5, למה? כי זה הרי שעה שישית, אז 1.5 נכנס לנו תקופת תמוז. ו7.5 שעות אחרי זה, תקופת תשרי, ו7.5 שעות אחרי זה, תקופת טבת. זה כל הגמרא פה. נקרא את זה בפנים. נכון, הרי זה מה שקורה. איפה זה בא לידי ביטוי? פעם ב-28 שנה, התקופה חוזרת לנקודת המוצא שלה. תיאורטית, אם אנחנו לא היינו מונים לימות הלבנה, כן? אז היה לנו מצב שיכול להיות שפסח היה חל בתשרי, זאת אומרת, מבחינת תקופת השנה, כי כל הזמן זה היה זז. אבל אני מדבר מבחינת התקופה ביחס לאביב. מתי האביב יחזור לנקודת המוצא שלו? כל פעם, הרי יש מושג של מולד החמה, פעם ב-28 שנה אנחנו מקדשים את השמש, או הלבנה, השמש, מולד החמה. פעם ב-28 שנה יש טקס גדול, לפי איזה חשבון? כי יש לך הרי יום ורבע סטייה של כל שנה בתקופה. ברגע שזה יגיע ל-35 הרבה מתחלק ב-7, זה אומר זה חוזר לאותה נקודה שהוא יצא. זאת אומרת, הוא יחזור לאותו יום ד' בשבוע בתחילת השעה של היום. זה כל 28 שנה. כי אם תחלק 35 ל-1 ורבע, זה 28. אז כל 28. כי אני רוצה להגיע ל-7 ימים. הרי אני צריך שזה יחזור שוב, תעשה כל פעם 1 ורבע שהוא זב, אחרי 28 פעמים הוא חוזר לתחילת התקופה, לאותה נקודת המוצא. נכון, הוא זב 35 יום, אבל המולד ייפול ביום רביעי בערב. באייר. ודאי. לכן אנחנו לא יכולים למנוע, אנחנו לא בונים... כן, ביחס לבריאת העולם ביום רביעי בלילה, אז נכנס תקופת האביב. נכון שהאביב הזה יצא לפי הלועזי כאילו, ויצא בחודש מאוחר יותר, או בחודשיים יותר, או בשלוש יותר. זה כבר לא מענייני. זה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אמר שמואל, אין תקופת ניסן נופלת, אלא בארבע רבעי היום. למה? כי המרחק תמיד יהיה יום ועוד 6 שעות. אז אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות בניסן בתחילת הלילה, אז או בתחילת היום או בתחילת הלילה, או בחצי היום או בחצי הלילה, כל פעם 6 שעות. עכשיו, ואין תקופת תמוז נופלת, הרי לתקופת תמוז ב-91 יום אמרנו, ו7.5 שעות. אז תמיד המרחק זה 7.5. אלא, או באחת ומחצה, כי אם אתה תחשבן את זה מתחילת הלילה, אז 7.5 שעות זה 1.5. או בשבע ומחצה. למה? כי אם אתה בא ביחס לחצות, אז ביחס לחצות אתה נמצא, הבאתי את הגמרא, או בשבע ומחצה, בין ביום ובין בלילה. ואין תקופת תשרי נופלת אלא או בשלוש שעות, כי אם אתה בא מהשבע ומחצה ומוסיף 7 ומחצה זה 15, 12 תוריד או מהיום או מהלילה, נשאר לך 3 שעות של, של היום החדש או הלילה החדש. או ב9 שעות, למה? כי אם אתה בא מ-1.5, תוסיף לו 7.5, זה אומר שעה תשיעית, בין ביום ובין בלילה. ואין תקופת טבת נופלת, אלא או ב-4 ומחצה, למה? כי אם אתה בא מהשעה התשיעית ועוד 7.5, זה אומר ב-4 ומחצה, או ב-10 ומחצה, ואם אתה בא מהשעה השלישית, תוסיף לה 7.5, 10 ומחצה, בין ביום ובין בלילה. ואין בין תקופה לתקופה, אלא 91 יום, ושבע שעות ומחצה, כי זה 365.6, זאת אומרת 6 שעות.25, לחלק ל-4. אומרת המשנה, עוד פרט אחד מוסיף שמואל, ואין תקופה מושכת מחברתה, אלא חצי שעה. פה הוא כבר מדבר ביחס למזלות. אנחנו כבר הזכרנו שיש לנו שבע כוכבי לכת, שהם המשמשים כל שעה כוכב אחר. כאשר הסדר הוא קלש, צמחן. דהיינו, קודם יש לנו כוכב, אחרי זה לבנה, אחרי זה שבתאי, אחרי זה צדק, אחרי זה מאדים, אחרי זה חמה, ואחרי זה נוגה. עכשיו, אם אני טוען שבין תקופה לתקופה יש 7.5 שעות, זאת אומרת שבשעה השמינית חוזר כוכב לשלוט, אז מה יהיה הסטייה בין שני הזמנים? אם למשל תקופת ניסן התחילה בזמן כוכב, אז עכשיו תקופת תמוז זה 7.5 שעות, תתחיל בחצי כוכב, ואז תקופת תשרי תתחיל בתחילת לבנה, ותקופת תבה תתחיל בחצי לבנה, ותשרי וניסן הבא יהיה עוד פעם חצי שעה, דהיינו בתחילת שבתאי. חבר'ה, זה ברור, אין פה גיינס. כל כוכב משמש שעה אחת, שבע כוכבים, אם אתה מדבר על 7.5, עבדת עוד חצי כוכב. אומרת הגמרא לסיום, ואמר שמואל, אין לך תקופת ניסן שנופלת בצדק. זאת אומרת, בשנה שתקופת ניסן מולד על החודש, ייפול בזמן שצדק משמש, שאינה משברת את האילנות, ואין לך תקופת טבת, שזמן המולד שלה נופלת בצדק, שאינה מייבשת את הזרעים. והוא, זה הדגש של הגמרא, דית ילד לבנה, או בלבנה או בצדק. אם זה בזמן הזה, אז זה משבר את האילן ומייבש את הזרעים.